יום ראשון, פרשת וישב. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים מזה דברים שהתפרסמו ביתד נאמן לפני כמה שנים, על קבוצה של יהודים שנכנסו לסטייטלר, יהודים בעלי צורה, אנשים יראי שמיים, העיד תלמיד חכם מופלג שהיה איתם, שעניין אותו מאוד מה היחס של ה... אולי איתם, הוא היה שם במקום, והוא הצעניין איך ה... היה מעניין אותו לראות איך החובץ חיים מתייחס איך, סליחה, איך הסטייפלר מתייחס אליהם. הוא מספר איך שהוא רואה איך שהסטייפלר מציע להם כיסאות, כולם מתיישבים ליד השולחן, והסטייפלר מקשיב אליהם. הוא אומר שהוא לא שמע טוב את השיחה, אבל הוא הבין שהם מדברים דברי ביקורת על מורון הגאון רב אברהם קוטלר, אחד מגדולי הדור, זכר צדיק לברוכה. בעניין ההנהגה שלו, בעיני ציבור, מבחינה השקפתית, כי מדומה שזה היה בעניין חינוך עצמאי, לגבי בית ספר מסוים שאמור לקום, הסטייפלר הקשיב לכל אחד מהם, ואז הוא שאל, מה אתם רוצים ממני? אז הם אמרו שהם רוצים לשגר אליו מכתב לרבן קוטלר, ורוצים שהוא יחתום, לתועל את העניין, כי עם החתימה שלו, רבן התייחס לזה ברצינות רבה. ואז הוא מספר שהסטייפלר הרים את קולו בשאגה, חצופים, חצופים. רבן גדול הדור, ואתם רוצים להגיד לו מה לעשות? חצופים. הם קמו בבעלה והם נסוגו לכיוון הדלת, הסטייפלר נאנח, סגר את הדלת וחזר לדברי לימודו. ואנחנו ממשיכים, שואלים ודורשים בהלכות חנוכה. אסור להשתמש בנרות חנוכה, גם לא לצורך מצווה, לימוד תורה, סעודת שבת. יש שלושה טעמים לדבר. טעם אחד כדי שיהיה ניכר של נרות של מצווה, ולידי זה מתרבה הפרסום הניסה. הטעם השני, כיוון שמצוות הדלקת נרות תוכנה לזכר הנץ שנעשה במנורה של בית המקדש, אסרו את השימוש בהם בדומה לשימוש באור המנורה שאסור כדין כל חפצי הקדש. והטעם השלישי, שלא לפגום בכבוד המצווה. ומטעם זה גם כתב הראש, שמטעם זה אסור גם שימוש ארעי בנרות. אבל מותר לשבת בבית שהנרות דולקים בו, גם אם אין אור אחר בבית. אין חובה לעצום את העיניים. יש מי שיתיר גם להלך בבית לאור הנרות, בגלל שזה לא נחשב לשימוש בהם. וכך כתב גם רב חיים קניבסקי, שליטה, לעניין מי שאור הנרות מוציא ממנו את הפחד מהחושך, מפיג ממנו את הפחד, שזה לא נחשב לשימוש בהם. ליהנות מחום הנרות ולא מאורם, דעת הרב אוזנר, רב ניסים קרליץ, שאסור, אבל נרות שעם ההדלקה שלהם מפיצים ריח טוב סביבה, דעתם שמותר ליהנות מהריח, כיוון שהחומר הריחני שמעורב בנרות לא הוקצה למצווה. וידע רב חיים קניבסקי, אסור ליהנות מהריח, אלא כשאין כוונה לזה. ומי שעבר והשתמש בנרות חנוכה בשימוש אסור, אז כתבו רב שלמה זלמן, אוירבך וגרשילו של זצ"ל, שהוא יצא ידי חומת ההדלקה. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. וישמע ראובן ויצילהו מיודום. במשנתה של תורה מובא, השאלה הידועה, הרי בבור היו נחשים ועקרבים, מה הועילו שהוא הוציא אותה מסכנה אחת, הכניס לסכנה אחרת? אז יש את האור החיים הקדוש, שחיות רעות לא יכולות לפגוע באדם שלא יתחייב ביתה לשמיים. מה שאין כן בן אדם, שהוא בעל בחירה, הוא יכול להרוג גם מי שלהתחייב ביתה. ובזה ראובן הציל את יוסף, שהוא הציל אותם האחים שלו, שני מעלי בחירה. לכאורה קשה להבין, בדברי האור החיים, שבידו של אדם להרוג מכוח הבחירה אפילו אדם חף מפשע, שהוא לא חייב ביתה בידי שמיים. אז בעניין זה מובא פה מעשה מופלא שקרה לגאון רבי משולם שנקר שליט"א, רם בישיבת קלסיאנקים, שסיפר את הדברים דלהלן. זה היה י"ז תמוז בירושלים, הוא התפלל כבוד של האור החיים הקדוש, וכשהוא סיים, אז הוא הביע בפני הביע משאלת לב, הוא אמר שם ליד עצמי, נלמדנו רבנו על דבריך בעניין הצלס רובן עם בני אדם שיש להם בחירה, והפקרת יוסף לשליטת בעלי חיים בתוך הבור, דברים סתומים, לא מובנים, אנא אהר את עיניי שזכה להבין את הדברים. ככה מספר הרב שנקר. כשהוא גמר את הדברים שלו, הוא חזר הביתה לבני ברק, כשנכנס הביתה, כשנכנס לבית הכנסת דברי שיר, בא לי כרטור איזה עורך חשוב, ואמר לי, מי שדיברנו על זה מראש, רוצה לשמוע ביור בדברי הרחיים בפרשה? זה היה בכל בפרשת ועשר, כן? יצוין שכמו שאמרנו קודם, זה היה בחודש תמוז. אז ההפתעה שלו הייתה מאוד גדולה. הוא ישב בחיוב, ואז הוא אמר לו, שביקשתי ממורן בלקי סנקי וצל, וכן ממורן הרב שח, שיבארו לי את הדברים האלה, ושניהם קיבלו לדבר אחד. הם אמרו לי שאומנם ברור שהכל בגזר הסיליאן, שאין אדם מקף את צבעו למטה, אלא אם כן יחיזו על כך מלמעלה, אבל אנחנו צריכים לדעת שלכל אחד יש תיק בשמיים, שכולל זכויות וחובות, ולעיתים גם כשנגזר עליו דין מי זה, אם אין עליו כיתרוג מיוחד, אז זכויות שונות שיש לו מבטלות הגזרה. אבל כשהוא נמצא במצב של סיכון מיוחד, כן, כמו שהוא עובר להדקיר נטוי וכו' וכדומה, אז נפתח עליו דיון מחדש, וכתוצאה מהכיתרוג ששעת הסכנה, ייתכן שהזכויות לא יעמדו לו ודינו יגזר למיסה. לאור זאת הוא אומר, מובן שלהיות נתון בידי בעל בחירה, זה שעת סכנה גדולה ביותר. מה שישג סכנה גדולה יותר, מאשר להימצא בקרבת נחשים והקרבים, כמובן שלבעלי בחירה יש סיבות ורצון לפגוע בקורבנם. ולכן אם יצליחו להרוג אותו למרות הזכויות, כי הכיתרוג יגרום שלא יתחשב בזכויות. אבל כשהוא נופל בידי בעלי חיים, עדיין יעמדו לה זכויות, כי הסכנה פחות גדולה. ולזה התכוון אור החיים הקדוש. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם פרשת שבוע, ויישא בל על בנו יום עם רבים. יש פה מאמר נפלא של הרב ישראל לאיו שליטה. התחיל עם דברי רשי שהביא את הגמרא במגילה, שיעקב הבינו יתאבל על יוסף 22 שנה, כנגד השנים של... והגמורה היא, דברי הגמורה ידועים, שהיא אומרת של 14 שנים שקדמו לבית לובן, שהוא בהם הוא היה בבית סנדר של שם ועבר, על זה הוא לא נהנה, שכולך ללמוד תורה. ומכאן ללמד, אומרת הגמורה, גודל תלמותו אירו, מכיבוד אביהם. והפוך שמקשים, הרי גם ההליכה לבית לובן הייתה במצוות אבא ואמא. כי רצו שהוא יתרחק מאיסוף, שיסי שם לבית לובן. אז זה אבא ציווי שלהם, למה הוא נהנה של זה? אז הרבינו בחיי, בפרש סטודיס מתרת, שדעתם של יצחק ורידף כושו ייקח את לאו ויחזור מיד. אבל הוא נתן את עיניו ברוכל, ואמר, אהבות חושב השונים. ומילא כל הזמן שהוא שעה שם יותר בשביל רוכל, זה היה מרצונו. ולא מחמת הציווי של ההורים, ולכן הוא נהנה. הספר זקני אומר, תתרת את זה באופן אחר. אומר, לכאורה יש להקשות. מה הראיה מזה שיעקב לא נהנה של השנים הראשונות? שגדול תלמותו יותר מכיבוד אביהם. הרי ייתכן שהוא לא נהנה שלהם, כי הוא הלך לשם בציווי אביו כדי לברוח מאיסו. הוא הלך לשם כדי לברוח מאיסו. ולא בגלל שהוא למד תורה, אלא צריך לומר שבאמת, באמת על ה-22 שנים הראשונות, ה-22 שנים הראשונות, לא מגיע ליעקב להיענש, כי ב-14 שנים הראשונות הוא למד תורה. ואחרי זה, בי"ד שנים הבאות, הוא יתקל בבוא יש לבוא במצוות אביו כדי לישא אישה. ורק על ה-8 שנים שאחרי זה, כן, שזה השש שנים שהוא עבד אצל לבון, והשנתיים שהוא שעה בדרך, אז, על זה הוא צריך להיענש. אלא שלא דומים, לא דומים השנים האלו, השמונה שנים הראשונות, לשמונה שנים שאחרי הכ"ב. כי אפילו שהוא לא ראה את אבא שלו, ואפילו שעל השנים הראשונות הוא לא צריך להיענש, מכל מקום צריך להיענש בחומרה יותר על השמונה שנים, כי הם היו אחרי שנים רבות שהוא לא ראה את אבא שלו. ולכן נהנה שהוא לא ראה את יוסף 22 שנה, שזה 14 שנים יותר מחטא שנים. כי היו אחרי הרבה שנים שהוא לא ראה את אבא שלו. אם כן, אז מזה שהוסיפו רק 14 על ה-8 שנים, ולא הוסיפו 28, כנגד כל השנים שהוא התעכב מלהיות אצל אבא שלו, אז משהו שגדול תלמוד תורה יותר מכבוד ואין, כי את השנים האלו של המטרה לא הוסיפו על החשבון. הוא מספר פה, כל עבר בעיירה, על כל יהודי העיירה להתייצב בשעה 5 בבוקר, בכיכר העיר המרכזית, מצוידים במזוודה של 10 קילו בלבד ויותר, עוברים למחנה עבודה. ככה הגרמנים אמרו, חלקם כבר שמעו את השמועות על הרג והשמדה. לא האמינו את דברי הנאצים וידעו שהם יובלו, ידעו שהם יובלו להשמדה גם כן במשך הזמן שם הרחם. אבל רובם כן האמינו, התחילו להראות כמה שיותר חבצים יקרי ערך, הכרחיים לחיים. היו כאלה שתפחו כסף בכיסים, הכניסו זהב לעקיבים, או בלוי ליומים בשביל להקיע אותם בדרך. ונפשו בגד על בגד להציל כמה שיותר חבצים מהבית, או להתגונן מהקור. מי יודע, אולי יקחו אותם מקומות מאוד מאוד קרים. אבא שלי סיפר אחד הניצולים, היחידים מאותה עירה, לא התנקו כולם, הוא לא הרס בגדים, לא החפיא כסף וזהב. הוא קרא לי בגלל שאני אגייס לו את החולצה. הוא אומר שהוא רחם עליו, הוא חשב, הוא בטח לא מבין לאיפה הולכים. אבא, מה אתה צריך לחולצה, מה אתה צריך חולצה מגועצת? אנחנו הולכים להרג, במקרה טוב לעבוד בכפייה, עבודת פרך. בכל אופן, גייס בבקשה את החולצה, ואז הוא מבקש שאני צחצח את הנעליים. אז הוא אומר לו, אבא, לא חבל, לא לזמן, עוד מעט אנחנו צריכים להתייצב בכיכר, לא ארזנו כלום. אבל הוא לא התייחס. סיימתי לעשות, הוא ענב את העניבה, המשיך להסתדר, כאילו הוא הולך לחתונה. כשסיימתי לעשות את כל הבקשות של אבא, המשיך ומספר. שם לב לתמיעה שלי כמובן, ואז הוא הסביר לי, תראה בני. אנשים שלוקחים איתם כסף, זהב, יהלומים, לא יודעים שהגרמנים ימח שמם לא שירו אצלם כלום, הם יבזזו את הכל או לפני המיטה או אחרי המיטה. אני לעומת זאת נתתי לך עכשיו מתנה יקרה שתציל את חייך. כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. בזכות הכיבוד אב שעשית ברגעים היקרים האלו, בעזרת השם ינצלו חייך. ואז סיים הניצול את סיפורו, עומד אני כעת לפניכם בחתונת נכדי, כמעט יחיד מכל העיירה שלי, ובטוחני שהזכות הזאת של כיבוד אב בשעה גורלית כל כך, היא זאת שענתה לי בשעות המלחמה הקשות כברכתו של אבי. הוא מספר פה על האדמו"ר מגור, עם רמס, שנסע פעם ברכבת ביחד עם האמא, הם ישבו בשתי קרונות נפרדים, האדמו"ר ישב עם התלמידים ועסק בלימוד תורה, ואילו אמא שלו ישבה בקרון אחר עם נשים שליוו אותה. בהמשך הנסיעה, אז הרבי אכל ארוחת צהריים דרך ברכת המזון, חזר ללמוד עם התלמידים. אמא שלו, שלא ידע שהוא כבר אכל, נכנסה כעבור זמן קצר לקרון שהוא ישב שם, ואמרה לו, בני, אתה צריך לאכול ארוחת צהריים. אז הוא לא ענה לה, הוא ניגש אל המזוודה, הוציא לחם מנטל עדיין ואכל לו ברף. נמצאנו למדים, כיבוד אב, עד היכנו. הוא היה יכול להסביר לה שהוא עכשיו גמר לאכול ארוחת צהריים? היא הייתה מסכימה. אבל הוא היה עם רמס, הוא בחר שלא לענות כלום, לא לפתור את דבריה, אלא הוא קיים אותם במלואם ללא טענות ומענות. יש לנו פה מדור, בעניין החלומות שיש בפרשה, מדור סגולות וישועות, מתוך גיליון בהר בסודה, של מוסדות שטפנס. סגולה לכן יש בפרשה, חלום חולמנו, ופויסר אינו יסי. סגולה לחלומות שאדם לא ייתן ליבו, כלל, אם חלם לו חלום, חז ושלום חלום לא טוב, לא יתפעל כלל מהחלום, ולא אפשר חז ושלום להתענות אליו. אבל על ידי זה, על ידי זה לא יהיה לחלום שום שליטה עליו מהיום והלאה. מביאים בשם בעל הצמח צדק מלובביץ' על דבר החלומות שציוו חז"ל להתענות אליהם בשבת. אז הוא אמר, על זה שזה היה גדול החכמים הראשונים, שהחלומות שלהם היו קרובים לנבואה. אבל בזמננו חלומות צריכים לדברו. מביאים פה עוד בספר דבש לפי, שהוא אומר בשם שהוא ידע מאדם גדול שהוא לא מקפיד בחלמות, והוא אמר שהוא ראה תמיד חכם אחד שעל רוב העם יתנה תמיד חלום בשבת, ואמר לו חכם אחד שלא יתנה, ושוב, הוא לא חלם. עוד מביאים פה, לעולם לא יספר אדם חלמו, אלא לעבור. שהרזב שספר חלמו לאחיו שהיו שמים לו, ומה אמרו לו? המלוך תמלוך עלינו. וגרמו שיתקם הדבר. ואם לא מספר לאחיו, היה מתקיים מיד. הוא שולח לעיין בדברי המדרש רבי, בשם הזוהר הקדוש. והעניין כותר ראובני, בפרשת ולשת. הוא בא פה בשם הדמשק אליעזר מקומרנו, שנתן סגולה נגד חלום רע ללמוד גמרא עם ריף. עוד מבוא פה מהשדחמד, סגולה שלא התגרו בו, באה לחלומות. שמעתי מחכם אחד שיאמר, קודם ששוכב, אפילו בלשון אשכנז, אם יבוא בלילה הזאת איזה חלום, איני רוצה להתענות למחר. לא בשביל זה ולא בשביל דבר אחר. דיה מה שיהיה, זו סגולה שלא יבוא לו שום דבר רע בחלום. ואם יבוא לו, לא יתענה כדי שלא יתגרו בבואה לחלומות. וסיים הרב זר האמת, ואולי מועיל זה אפילו לשלוש חלומות המוזכרים בסימן פי ויש רש פי ח' הוא שולח לשלו וכו'. ואנחנו ממשיכים עם המדור הנפלא, יהלומין מגדולי ישראל. בעלון הנפלא, נר לשולחן שבת, מביא שם שסיפר הגאון החסיד, רב שמעי גינזבורג, הנכדים שלו, שכשהוא היה צעיר, ילד, הגיע אז מאכל האורז לפולין, שזה היה תחליף לתפוחי אדמה המסורתיים. ההתלהבות מאורז גרמה שבבית שלי, הוא אומר, כמו הרבה בתים, ישלו אורז כל יום, והוא לא אהב את זה, פחד לומר את זה. החינוך בבית היה לא מתפנקים, מה שהם מגישים לשולחן, לצלחת צריך לאכול. ואם הוא יגיד שהוא לא אוהב, הוא יקבל איזה חודש שלם עד שהוא יתרגל. אז הוא מספר שפעם אמא שלו נאלצה לנסוע כמה ימים לוורשה. בביקור חולים אצל סבתא. והמשפחה לא התירו למשרת הגואל לגשת למטבח בכלל. אמא ביקשה מהשכנה שתחמם ותגיש לה ארוחת צהריים. מה שלא ידעתי שאמא החרוצה בשלה כמות גדולה של אורז שתספיק בכל ההיעדרות שלה. אז מכל אותם הימים אכלתי את הארוחה בתאבון רב. וכשאמא חזרה ושמעה שאכלתי אורז בלי שום בעיה, היא שאלה אותי איך אכלתי ככה את האורז בתאבון. אז אמרתי לה שכדאי לה לשאול את השכנה איך היא מבשלת את האורז, שזה היה בצורה מאוד טעימה. הוא אומר, לא עלה בדעתו שזה אותו אורז שאמא שלו מכינה כל יום. סיים רב שמאי, כמה מוסרש כאלה אפשר להפיק מהסיפור הזה. על הכוח המדמה שבאדם, בכל גיל, בכל מצב שמשכנע אותו שהאורז, האוכל, הדירה, החיים של השני, טעימים יותר, נעימים יותר, יפים יותר. ואנחנו ממשיכים עם מדור רשות הימים, שולחנו של הרב הגאון רבי חלב שוורצבורג, שליטה, מויר הירוע בנאות שמחה מודיעין אלי. השאלה היא, שחד שואל שכשהוא היה קטן מתחת לגיל בר מצווה, הוא נשלח על ידי ההורים להטביל כלים, וכעת, כעת שעברו הרבה שנים, אז הוא למד, עכשיו הוא יודע שאי אפשר לשלוח קטן להטביל כלים. אז הוא שואל, האם הוא מחויב? הוא שואל, האם הוא מחויב להודיע שהוא צריך להטביל את הכלים? והוא גם לא יודע. הוא גם לא יודע איזה כלים. אז צריך להטביל את כל הכלים, הוא שואל. אז התשובה היא שבאבא שכונו יוכל יודע שלא לשלוח קטן להטביל כלים, לא בגלל שהוא פסום מלהטביל, אלא שהוא לא נאמן לומר שעשו את השליחות. אז אם אלה, כיוון שעכשיו, כשאתה גדול, אתה בטוח שהתבל תקרוי כשהיית קטן, והם ואבא משנברו לגבי ציצית, שגדול שעשה ציצית בקטנוסוי, יכול לסמוך על מה שהיא יודע שהוא עשה קדין בקטנוסוי, אז אם אלה, אפילו שאין להורים לסמוך על קטן, אבל אתה שיודע שהתבל תקרוי, לא צריך להודיע להם להתגיל שני. והוא מסיים, שבזה יש לימוד שכששולחים קטן להתביל כלים ואומרים לו שיאמר לגדול שיתבול עבורו, יש גם שהמטביל יודיע שהוא יטביל בסתיו, על ידי פתק בסתיו או בסתיו יד או בפלאפון, ואז יכול גם לתת לקטן להטביל. והגדול יראה שמטביל כראוי זה יעיד על זה. דף רעיני בהלוכי. אנחנו אוכסים בסימן שין למדבוב, סעיפים זין וחטא. עציץ שיש נקב בצידו, האם מותר להגביו מהקרקע בשבת? ומה דין עציץ מעץ שאינו נקוב? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נוכל לשמוע בשלוחה אחד בשיעור מפי הרבנים הגאונים ולרוות נחת. וכדרכנו נלמד גם אנחנו את ענייני הדפנים בהלוכה. צמח שמונח בכלי נקוב שעומד לגבי קרקע, ובלשון חז"ל זה נקרא עציץ נקוב. הדין שלו שהוא מחובר לקרקע מדאורייתא בגלל שהוא יונק מהקרקע דרך הנגב, דרך הנקב. גם אם הנקב בצד הכלי ולא בתחתיתו, אם הנקב לא גבה משורשי הצמח, השורשים שואבים את ידי הקרקע ויונקים ממנה. ולכן, אסור מדאורייתא לתלוש עצים מהצמח הזה בשבת ולהשקוט אותו. כך גם אסור להגביה את העציץ מהקרקע ולהניח אותו על גבי חפץ שחוסם את היניקה כגון שולחן. וכן להפך, הציץ שמונח על גבי חפץ שחוסם את היניקה, אסור להניח אותו על הקרקע. ויש אומרים שאם הצמח מונח בכלי עץ, הוא לא נחשב כמחובר לקרקע מדאורייתא, למרות שהכלי נקוב. הציץ נקוב שתלוי באוויר לדעת חלק מהראשונים, וכך גם פסק השולחן ערוך, אין הפסק האוויר מונע את היניקה, והדין שלו כמחובר לקרקע. ואף על פי כן, אסור מדרבנן להגביה הציץ שמונח על הקרקע, גם לזמן קצר, או ליטול עציץ שתלוי באוויר ונניח אותו על הקרקע. טעם האיסור, בגלל שיש הבדל בין שני המצבים בעוצמת היניקה ובאיכות שלה, או משום שפעולת ההגבה מהקרקע נראית כתלישה, וההנחה לגבי הקרקע נראית כנטייה. צמח שמונח בכלי מתכת שהוא לא נקוב, שעומד על גבי קרקע, ובלשון חז"ל עציץ שאינו נקוב, הוא לא נחשב כמחובר לקרקע מדאורייתא, אבל מדרבנן הוא נחשב כמחובר. אסור לתלוש ממנו בשבת או להשקוט אותו. ויש אומרים שייתכן שבזמננו, כשמקובל לגדל זרעים ופרחים שונים בעציץ שלא נקוב, אסור מדאורייתא לתלוש אותם בשבת או להשקוט אותם. כך גם אסור מדרבנן להפריד בין עציץ שאינו נקוב לבין הקרקע, או להניח אותו על הקרקע. אבל מותר להגביה אותו מהקרקע ולתלות אותו באוויר. וכן להפך, אם הוא תלוי באוויר, מותר להניח אותה לקרקע. החקו הראשונים מנוגע לכלי עץ. יש אומרים שגם כשהוא לא נקוב, דינו כעציץ נקוב. ולמה? בגלל שהיניקה מחלחלת דרך העץ. ויש אומרים שדינו כדין כלי מתכת. חלק לקו בנוגע לכלי חרס. יש אומרים שגם כשהוא לא נקוב, דינו כעציץ נקוב, כי הוא דומה לאפר. ויש אומרים שדינו כדין כלי מתכת. ואין לי ספק, צריך להחמיר ככל השיטות, ולהחשיב צמח שמונח בכלי עץ וחרס שאינם נקובים על גבי הקרקע כמחובר לקרקע מדאורייתא. כלי פלסטיק יש שהכריעו שדינו ככלי מתכת ויש שלא הכריעו בדבר. בהמשך לאמור, הציץ מונח על גבי אבן, לא נחשב כמחובר לקרקע, אבל הציץ שמונח על גבי המרצפות שבימינו נחשב כמחובר לקרקע, בגלל שהמרצפות לא חוסמות את יניקה מהקרקע, לכל הפחות לחומרה. גם בקומות גבוהות שבהן המרצפות לא צמודות לאדמה, אם אין דבר אחד שמבדיל בין העציץ לאדמה מלבד האוויר והמרצפות שבקומות שמתחתיו, צריך להחשיב אותו כמחובר לקרקע. ויש אומרים שבקומות גבוהות אין להחשיב אותו כמחובר. מותר לגרור עציץ על גבי הקרקע כיוון שהוא לא מוגבה מהקרקע, והיניקה לא נחסמת כלל. אבל בקומה גבוהה, לדעה המחמירה הנ"ל, ייתכן שיש לחשוש שבקומות התחתונות, במקום שמכוון כנגד מקום הגרירה של העציץ, שיש חפץ שחוסם את היניקה. צמח שבעציץ שמונח על גבי חפץ שחוסם את היניקה, שהענפים שלו מתפשטים החוצה, ותחתיהם אין חפץ שחוסם את היניקה, דינו כמחוררים לקרקע, כיוון שהענפים יונקים מהקרקע. לפי אמור לאל, תלישה והשקעה אסורות לכל הפחות מדרבנן, בכל עציץ שהוא, בכל מקום שהוא מונח בו. עד כאן בניין דפנים בהלוכה שנלמד היום. ביום חמישי למדנו, ונחזור על זה, השקעת קרקע שיש בה צמחים במים אסורה בשבת משום הלכת זורע, כיוון שהמים מסייעים לצמיחה. לדעת עוסקים רבים אסורה גם משום הלכת חוירש, כיוון שהמים מרפים את הקרקע. כיור שצינור הניקוד שלו פתוח לקרקע, שיש בה איסור חוירש או זורע, אם הצינור קצר והמים זורמים ישירות אל הקרקע, אסור לשפוך מים לכיור, ואם הצינור ארוך, יש עשרים ויש מטרים. מותר ללכת על גבי עשבים בשבת, אך יש להימנע מריצה. ואולי גם מהליכה מהירה על גבי עשבים ארוכים, כמעט שבאופן זה, בוודאי יתלשו עשבים. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר במה שלמדנו לגבי המסת קרח, שחזל אסרו המסע של מים. חזל אסרו המסע של מים קפואים, קרח וידיים בשבת, נחלקו הראשונים מטעם עשר ומשום מויליץ, שפירושו יצירת דבר חדש בשבת, שדומה לעשיית מלאכה, או משום שחששו שמה יבוא מתוך כך לשחות פורות שאסורים בשחיתה. לדעת השולחנוך מותר להניח את הקרח בסמוך למקור חום, והוא יפשיר וימס מאליו, כיוון שבאופן זה לא אסרו חכמים את המסע שלו. ויש מהראשונים שסוברים שאין אתר להפשיר, אלא באופן שכשהוא נמס, הוא לא ניכר בפני עצמו, וכגון קרח שמוכנס לכוס משקה. הבעל אפשרת הקרח בפני עצמו, בסמוך למקור חום, או כנגד השמש, היא אסורה. ודעת הרמו שלכתחילה צריך להחמיר כדעה הזאת. לצורך שבת אפשר להקל גם לכתחילה. דף היום איתנו דבלי, כיצד מבריחים את העורבים, ומדוע אין פרוטות של זהב, ומדוע תקנו שישה שופרות. על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת ונוחס דף קופזיין. אתם כבר יודעים שבשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעור לפי הרבנים הגאונים ולרוות נחת. אנחנו נזכיר לכם שהשבוע התקיימו מבחני דירשו, יום שישי דירשו בכולל, כפלף בכסלם, סליחה, יום שישי, זה כף, כף בכסלם. יום שישי, יום שישי זה כף בית, ויום חמישי, כף בכסלם. שבאת להיה את המבחנים, כמם תוירה, דפרים בהלוכה, מוסר, כמם חוכמה, כמם משנייס, שיהיה בהצלחה לכולם. ואנחנו ממשיכים עם מדור, כמם חוכמה, חויבת הלבובס. שער הבחין לפרק, אומר החובס הלבובס, חייבים אנו לעיין בהתחלת האדם ומלדתו, בחיבור חלקיו והרכבת עבריו, ותועלתו בכל אחד מהם. בספר שערי אוירו, מובא שם פרקי התבוננות בנפלאות גוף האדם ממשנתו של הגאון הצדיק רבי אביגדור מילר זצ"ל. הוא מדבר על עיני האדם, עלינו להתבונן, הוא אומר, להבחין כמה חוכמה נפלאה וחסד נורא מונח בהם, כמו מצלמה מופלאה שקולטת כל רגע צילומים ורשמים שנשארים במוחו לעולם. הוא אומר, במוחו של אדם ישנם אלפי רבבות תמונות ציורים שעצורים ועגורים בקרבו. ולא רק ממה שראה, אלא גם מה ששמע, וגם מה ששמע, וגם מה שטעה, מה שהריח, כולם נשארים בו לעולם. וכשהוא צריך לאיזו ידיעה, בכוחו לדלותו משם ולהביאו להכרתו. העין, הוא אומר, העין יכולה לראות גם מרחוק וגם מקרוב, אבל לא צריך לצרה, לצורך זה, להחליף מבטו מקרוב לרחוק, ומקרוב לרחוק, מרחוק לקרוב. והעין יכולה לעשות כן בלי המתנה, בלי המתנה כלל, בלי שום קושי, שתי עיניים פועלים ביחד באופן מופלא, ובכוח העין להבחין, להבדיל בין כל מיני צבעים שונים זה מזה. כמו כן, דימות העין והלחות שלהם מצילים עין מכל עזק, ואינם גם רוחצים ושוטפים העין תמיד, כל פעם שסוגר עיניו הלחות, רוחץ את העין, הלחות, סליחה, כל מיני סוגר עיניו, הלחות רוחץ את העין, וכל זה נעשה מאליו, בלי שיהיה מצד אדם שום צורך לחשוב על זה. אין כל זה אינו אפילו ההתחלה של פלאות העין, ולכל יותר רק מין דוגמה להתחלה. נחשוב על השיניים, הוא ממשיך, איך שהם מסודרים בסדר נפלא ומדוקדק, מסייע לפעולת האכילה. יש מהם שחותכים, יש מהם שטוחנים, יש שלועסים, הכל במידה ומושקע לפי סדר קבוע. ואם היה סידורה מהופך, הוא אומר קודם, שיניים החותכות, אחרי זה התוכנות. אם זה היה הפוך, כמה היה קשה עליהם מהאכילה. הוא מספר שהוא פעם על רופא שיניים. האם הוא ראה פעם אצל מישהו שהסדר הפוך? הוא אמר, אמר לו, מה פתאום? הוא הסתכל עליו במבט תמה, איזה מין שאלה הוא שואל. הוא לא מבין מה שהוא רוצה. הוא ממשיך, וכן יש לבחור, לבחון, איך שיש שומרים רבים שלא יבנצו שום מאכל רע, או מזיק לגופו. יש את האף שיכול להריח, ריח משונה קודם ההכנסה, אם זה לא הועיל. הלשון טעם טעם משונה. וגם של הלשון כוח מיוחד להזכיר, כשנכנס לפה שום דבר זר, להציל אותו מבליה של דבר זר, והוא פלא. אם כבר בלה, יש כוח שמרגיש, וגורם להקיא אותו, או מוציא אותו דרך הרי. הלשון גם מסייע בגיבול המאכלים. הוא אומר פה, תיבת לשון מקורה מהשורש לש. כמו כן יש גיל מיני רוק לסייע בלעיסת המאכלים, בלייה שלהם. והרי כמה חוכמה וחסד יש בחוש הטעימה בכוח הלשון, וכמה תענוג הוא מוסיף, וכמה חוכמה וחסד יש בכוח הריח, הוא יברי הריח. התבונן, הוא אומר, איך שהיד מסובבת לכל צד כרצוננו. אבל כשפושט זרוע ידיו ואצבעותיו לקבל דבר מה, שוב הם לא הולכים למטה. וזה אומר, כדי להוסיף כוח בהחזקתו, שלא ייפול לחמץ למטה. וכן התבונן מסובבי הראש, שמסתובב לכל קושי, ללא קושי, סליחה, לכל צד כחפצו, וגם הרופאים מתפלים מזה. הוא מסיים פה, כמו כן התבונן איך האדם שומר, איך שומר אור האדם על הבשר. ובפרט שיש דבר שלוחץ עליו, כגון שהולך במנהל צער, שדוחק על הרגל. הוא האדם שעובד הרבה בידיו. נעשה אור קשה. וזהו לטובתו, להגין על ידיו ועל הרגל. פלי הבירה, מבשרי איך זה אלוקה. ולקראת סיום, המדור נפלא, חפייתם בו חיים, חובץ חיים יומי. צטרפו אלינו רבותיי, אתם מוזמנים להצטרף אלינו ללמוד ימים בסדר חובץ חיים. בסעיף שנלמד היום, בסדר הלימוד היומי, מעורר רבנו על החובה לחנך את הילדים, להפריש אותם כבר מגיל קטן מהאיסור הזה. הביאור מוסף יש במהדורת דיר שמביאים שמלבד מצוות החינוך הכללית, שיש בכל המצוות, ואיסור לשון הרע יש מצווה ססם מיוחדת להודיע לבנים מה יסביר לו, ואיסור סיפור לשנורא. ומבואה פה מספר פרטים בחובת החינוך המיוחדת הזאת, מתוך מה שמובא בביאור מוסף. אופן חינוך הקטן לעניין שמירת לשנורא, כותב רב חיים קניבסקי, שמחנכים אותו לעיקר העניין, אין צורך להכביד עליו בידיעת כל פרטי הלכות. הגיל שאימנו חייבים לחנך אותו, כתב המשנה ברורה, שהוא מזמן שהתינוק בר עוונה. הוא מבין כשאומרים לו שאסור לעשות את הדבר הזה. הגדר של בר עוונה הוא, אם אחרי שגער באבא שלו, הוא יודע לפרוש מה איסור. גם שלא בפני אביו, שכיוון שהוא כבר יודע קצת מה איסור בטו. רב ניסים, הגאון רב ניסים קרא לצבר, שצריך שיבין שהסיבה שאסור לעשות את זה, כיוון שליהודי אסור לעשות כזה מה איסור. ולא בגלל שהם מונעים ממנו לעשות את זה. אמנם כשלשנורא, שספר הקטן מזיק לאחרים, אומר לכאורה, צריך להפריש אותו, גם שלא מצדים חינוך, כמו שמובר ברמו, שיש למנוע קטנים מלהזיק, ואף להקוטם על כך. ילדים שמספרים הבית מה שקרה בכיתה, דעת רב ניסים שלפעמים יש צורך לתת להם, לספר מה שעבר עליהם, והיא תועלת גידולם וחינוכם. ושכמובן, לא צריך להאמין, אלא רק לשמוע ולהרגיע ולברר את הדבר. וכשמגיעים לגיל שמבינים שעשיתו לו שנור ורחילות, חובה לחנך אותם שעשו לספר לו שנור, ולבאר להם מתי נחשב הסיפור לתועלת ומותר לספר אותו. וצריך חוכמה גדולה לזה. אכן, לעניין, האם מותר למחנך להקשיב? ילדים שמספרים בכיתה העניינים שקורים בבית, פעמים רבות נשמע לשנור על מה שקורה בבית, דעת רב חיים קניבסקי שאין לו להקשיב כשאין בזה צורך. עד כאן בעניין הזה. ולסיום, התחזקות יומית. אותו הסובס מובא דברים בשם הרב הקודש הרב ברום מסלונים זצל, שהיה אומר, כל עודן על כל המעשים, זה היה תירוץ על כל הקושיות. למה פלוני עשה לי ככה, ולמה קרה לי ככה, למה חסר לי ולמה אין לי? כי לא דן על כל המעשים. שתדל רבותה להתחזק בידיעה שכל מה שקורה איתנו, כל מה שיש לנו, כל מה שאין לנו, זה לא במקרה ממעשי בני אדם, אלא הכל מעט הרבה שלו, בפרוידו ובעצמו. שיהיה לכולנו המשך יום נפלא ושבוע טוב, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, וכל תפסלה.